עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM
ו-3FM, 104.5 FM, יום שישי, וכמנגנו מדי יום שישי אני כאן איתכם, על כל מה שרציתם לדעת בנושאי רפואה, גוף, נפש, הכל חוץ מספורט ופוליטיקה. איתי באולפן, עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל אופק קולר, על הפייסבוק לייף, אחראי אליעזר בן יהודה, ואחראים על השידור ב-103 FM רן לודין וב-104.5 FM מיטל נברו. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103, לוואטסאפים קצרים 054-70-103-70. וזהו, אבל לפני שנתחיל אני מזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה ישנה התוכנית שלי ביחד עם עורך דין צ'רלי בוזגלו שנקראת קרסו ובוזגלו. שם אנחנו מדברים על גוף, נפש, רגשות, תסכולים, על כל מיני נושאים מעניינים, מביאים אנשים מעניינים, מומחים בתחומם, שווה להאזין. ודבר נוסף, אתם יכולים להיכנס לאתר הרשמי, פרופסור קרסו, האתר הרשמי, יש שם שאלות, יש שם תשובות, יש שם כל מיני חומרים, מעניין להיכנס. זהו, אנחנו מתחילים ומי איתנו על הקו. הלו?
כן.
שלום.
צהריים טובים.
צהריים טובים. עם מי אני מדבר?
מדברת דינה, כן, ואני בת 87.
כן, דינה, אני איתך.
אני סובלת וסבלתי מכאבי שרירים חזקים נורא ברגליים, שהכאב הוא בלתי נסוא. וגם התנפחו לי הידיים והרגליים, כפות הרגליים, נפיחות. הלכתי לרופא, הוא נתן לי בהתחלה אנטיביוטיקה, לא עזר. ואחר כך ניסינו, קיבלתי פרדניזון.
פרדניזון. פרדניזון זה קורטיזון, כן.
כן. אני קוראת זה סטרואידים.
כן, כן, זה סטרואידים.
וזה גם לא עזר. אני למדתי את הטיפול, והכאבים והנפיחות חזרה. אז הרופא שלח אותי ל...
רגע אחד, שקיבלת פרדניזון, הנפיחות ירדה?
כן, והכאבים גם, אבל שסיימתי עם הכדורים האלה, הכל חזר. הכאבים והנפיחויות, הכל חזר. ואז הרופא הציע לי ללכת לראומטולוג.
נכון, זאת
הכתובה. מומחה. ובאמת הלכתי לה, ואז הוא הציע לתת לי טיפול בקו זרה. כן. אני אומרת נכון?
כן, כן, קו זרה, כן.
קו זרה, שזה זריקות בבטן.
נכון, זה טיפול ביולוגי, כן.
כן.
הוא עשה לך אבל בדיקות נוספות, הראומטולוג.
כן, לפני כן, לפני כן. לעשות איזה 3 בדיקות דם, כדי לזהות אם אין איזה צהבת או...
לא צהבת, אם יש איזו מחלה ביולוגית, וגם עשה לך בדיקה לראות שאין לך איזה מחלות כרוניות סמויות, כי הקבזרה מוריד את מערכת החיסון, ושאם יש שחפת או צהבת או משהו, שזה לא יתפרץ. אוקיי.
הבנתי. אז באמת עשיתי את הבדיקות האלה, ואז אני צריכה לקבל זריקה פעם בשבועיים, 3 חודשים, בבטן.
והוא נתן לך הבחנה, יש לך מחלה ראומטית, יש לך מחלה אוטואימיונית, הוא קבע איזה מחלה יש לך?
דלקת, הוא אומר, דלקת על יד הפרקים.
אוקיי.
הרופא המשפחה אמר לי, יש לך דלקת פרקים. וכשהלכתי אליו, הוא אמר לי, יש לך דלקת על יד הפרקים.
כן, יש לך דלקת של הרקמות הרכות, או דלקת של הגידים, משום שדלקת פרקים בתנועה היה כואב לך. ולך יותר היה נפיחות, והיו לך כאבי שרירים, כאבי גידים.
מאוד חזקים, מאוד.
כן.
והנפיחויות, ועד עכשיו יש לי נפיחויות ברגליים, זה לא ירד. אז התחלתי עם הזריקה הראשונה.
כן.
וזה לא היה בסל עד עכשיו. כן. ככה הרופא אמר, זה עכשיו נכנס לסל, זה מאוד יקר. אני לא יודעת, יש לי מין חששות כאלה, אי ביטחון, מה אתה אומר, דוקטור?
אני אומר שכדאי לך לקחת את התרופה.
לקחת את הזריקות האלה?
כן, השאלה שלי היא אם אם את מרגישה שזה עזר לך?
עשיתי רק זריקה ראשונה.
ויותר טוב? אוקיי, תרופה ראשונה עוד לא משפיח, עוד לא יכולה להשפיע.
שום דבר. אני לא מרגישה שום דבר, אותו הדבר. נפוחיות וכאבים בשרירים, אותו דבר. אבל אני מאמינה שאחרי סיום הזריקות, אני ארגיש טוב. כי זה נמשך קרוב לשנה, כל הטיפולים האלה. ולא עזר. וגם אחרי שאני אסיים עם הזריקות, אני צריכה לעשות בדיקת דם. לדעת מה קורה.
נכון, תראי, הקבזרה זוהי תרופה ביולוגית. תרופה ביולוגית שאנחנו נותנים אותה בדרך כלל במצבים של דלקות פרקים, של רומטויד ארתרייטיס. זה בדרך כלל הטיפול האופייני. ולא ניסו קודם לתת לך מתוטריקסט או טיפול אחר?
לא. וזה נמשך כבר כמה חודשים טובים, קרוב לשנה. לקחתי פעמיים סטרואידים, וזה לא עזר. לקחתי סטרואידים, למשל, התחלתי עם 15, וירדתי לאט 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 עד האחרון, וגם לא עזר כלום.
תראי, ישנה מחלה נוספת, הכאבים לא התחילו לך בכתפיים או במקום אחר, נכון?
כן, בכתפיים בהתחלה, הכתפיים כאבו לי, כן.
אוקיי. משום כן. שבדרך כלל, הקבזר אנחנו נותנים גם לרומטיות ארתרייטיס, וגם למחלה שנקראת פולימיאלגיה ריאומטיקה. פולימיאלגיה רומטיקה זה לא פיברומיאלגיה, אני חוזר. פולימיאלגיה רומטיקה זה לא פיברומיאלגיה. זו מחלה דלקתית שאופיינית לגיל יותר מבוגר. וזה אנחנו, ופה בדרך כלל הטיפול הוא סטרואידים, ולכן יכול להיות שסטרואידים עזרו, אבל אי אפשר בגיל 87 לתת סטרואידים באופן קבוע. לכן את קיבלת את התרופה הזאת, והיא תרופה מאוד, היא תרופה מאוד טובה, הקבזרה. אז אני הייתי, עכשיו אני מציע לך להמשיך לקחת אותה, לעשות את הבדיקות, ולהזריק כל שבועיים, כמה נותנים לך, 150 או 200 מיליגרם?
200.
ואת שומרת את זה במקרר, אני מקווה.
נכון, כן. אוקיי, נכון. ופעם בשבועיים בבטן. היא שאלה אותי בירך או בבטן, אני לא יודע מה ההבדל. מתי בבטן?
אין הבדל. פשוט מלמדים אותך, לימדו אותך איך להזריק, אז זהו, כן.
כן.
בבטן זה יותר פשוט.
אז אתה אומר שזה באמת יעזור לי, כל הזריקות האלה.
תראי, זה הטיפול הכי טוב והכי מודרני שקיים.
אני מבינה.
והוא עדיף על קורטיזון.
כן.
כי קורטיזון גם הוריד את מערכת החיסון, וגם מעלה סוכר, וגם מעלה לחץ דם, וגם עושה אוסטאופורוזיס, כי אם נותנים קורטיזון בפולימיאלגיה ריאומטיקה במחלה הזאת, אז צריכים לתת אותו לתקופה מאוד 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 ארוכה. כן. אז אם זה לתקופה מאוד מאוד ארוכה, עדיף לתת את הטיפול הביולוגי, מאשר לתת את הסטרואידים.
כן. אז זהו, אני עכשיו יורדת בסטרואידים, איך שהתחלתי עם הזריקות, אז הרופא אמר לי לרדת בסטרואידים.
לאט לאט, כן.
לאט לאט, כל שבועיים לרדת ולקבל את הזריקה הזאת. כן. אז אני מקווה שזה יעזור, אני פשוט רציתי
מאוד. אני גם מקווה שזה יעזור, אבל זה לא עוזר אחרי זריקה אחת, זריקה אחת זה שבועיים, או שתי זריקות זה חודש. בואי תני לזה צ'אנס, לפחות 3 חודשים לראות איך זה משפיע.
זהו, רציתי לשמוע מה דעתך על זה. תודה רבה, תודה רבה.
כל טוב לך דינה, כל טוב. שבת שלום, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו?
שמי סמי, בן 66.
כן, סמי, אני איתך.
בשנתיים האחרונות, ה-PCI שלי עלה...
PSA.
PCA, כן.
או CRP.
נכון.
לא, לא, מה? ארמונית, PSA, כן.
PSA. עלה מ-4.2 ל-5.7. אתמול עשיתי MRI, ואיך שאני מדבר איתך עכשיו, אני שלחו לי את התוצאות, אני עוד לא הספקתי להיכנס.
כן.
השאלה שלי, השאלה שלי היא כזו, מה ההשלכות של זה? זה מפריע לי קצת בשינה, שאני קם בלילה.
אתה קם מספר פעמים בלילה לתת שתן.
בין 2 ל-3.
תשמע.
אז כדאי לחתוך, אם זה רק...
תשמע.
רק הרמונית?
תראה, מה שלא יהיה, יש עלייה ב-PSA. עלייה ב-PSA מחשידה שמשהו לא בסדר בהרמונית. עכשיו, זה יכול להיות, השכיח ביותר זאת הגדלה שפירה של ההרמונית, ויכול גם להיות גידול בהרמונית.
כן.
עכשיו, למה עושים כל שנה? כן, אז אם כן, מה שצריך לראות, אם רואים שיש חשד לגידול קטן, אז מה שעושים, עושים ביופסיה, אם צריך, או שעושים ניתוח. היום את הניתוח אפשר לעשות, יש כמה סוגים של ניתוחים, אבל אפשר לעשות אותו דרך השופחה, ולנקות ולהוציא את הבלוטה, ולהמשיך לחיות עד 120.
אפשר גם בלייזר, הבנתי.
עוד פעם, תלוי מה הממצא, ותלוי אם יש, למשל, אם זה בלוטה שפירה, אפשר לצרוב, אפשר לקלף, אפשר לעשות הרבה דברים. אם יש חשד לממאירות, אז בדרך כלל לא עושים בלייזר, עושים ניתוח, מוציאים, בודקים בלוטות מסביב. גם חשוב אם זה פרץ את הקופסית, כי הבלוטה ההרמונית נמצאת בתוך מעיל, בתוך קופסית. חשוב אם זה פרץ את הקופסית, לא פרץ את הקופסית, אם יש בלוטות מסביב, אם אין בלוטות מסביב, את כל זה האורולוג יראה, ולפי התוצאות יחליטו על סוג הניתוח.
טוב, זה רק עצר. אפשר עוד שאלה?
כן, ודאי, ודאי, סמי.
עכשיו, בלילה, לרוב אחרי שאני מתקלח, יש לי פצוצים ושריפות ברגליים.
אוקיי.
עשיתי את הבדיקה של ה... ANG, משהו של ה...
לא, זה לא קשור, אני מניח שהבדיקה הייתה תקינה. אני מניח.
היה משהו קטן.
משהו קטן זה כנראה מעמוד השדרה, רדיקולופתיה.
אז אני אמרתי לרופא שזה לא מזה. אז היא נתנה לי בהתחלה סילבסטה, זה עזר קצת, אבל זה עשה לי הפרעות בשתן, אז הפסקתי אותו.
תשמע.
או שדמיינתי, לא יודע.
להרבה אנשים יש אחרי מקלחת גירודים ברגליים.
לא, אבל זה ממש בצורה...
כן, כן, גירודים לפעמים עד זוף דם, ואם יש לך ציפורניים...
לא, לא, לא גירודים, דוקטור, פרופסור, לא גירודים.
עקצוצים?
עקצוצים והפרעות כאלה, זה לא נוח לי.
זה רק אחרי מקלחת?
לרוב זה אחרי מקלחת, הנה, ביום עכשיו אני ביום נעליים ורגיל, אין לי, אני לא מרגיש כלום.
עכשיו, זה לא מאיר אותך בלילה.
לא.
לא.
אני גורף גרביים בכוונה שילחץ לי קצת על האצבעות של הרגליים, ואז אני מצליח להירדם. בלי לגרוף גרביים אני לא מצליח להירדם.
אוקיי, אז זה כבר משנה את הכל. אני הבנתי גירודים.
לא, לא גירודים.
כן, כן, לא, זה מה שאני הבנתי בהתחלה. אז בוא אני אגיד לך.
אז אם אני מעשה את האצבעות של הרגליים, זה מקל עליי.
מה שצריך לעשות זה שני דברים. דבר אחד, צריך לעשות לך בדיקה של זרימת דם ברגליים. עשית והיא תקינה?
תקינה.
היא תקינה. אוקיי, עכשיו דבר, זה לא דרך אגב, זה יכול להיות משמעותי. עכשיו, אני אמרתי מקודם שה-EMG כנראה תקין, אבל התכוון בהבנתי, השגויה שמדובר בגירוד, אבל לא מדובר בגירוד, מדובר בעקצוץ. ועקצוץ יכול להיות בגלל דלקת בעצבים, מה שנקרא נוירופתיה, שהיא אופיינית לחולי סוכרת. והאם יש בתשובה של הבדיקת EMG נוירופתיה? או פולינוירופתיה?
כן, כתוב לי שיש לי נוירופתיה, הרופא אמר שיש לי נוירופתיה.
אוקיי, אוקיי. אז יש...
לא זוכר את הבדיקה.
לא משנה. אז אם כך, אתה צריך לקבל, או אם זה מאוד מפריע, אם אתה מסתדר בלי תרופות, עדיף בלי תרופות. אני מציע לך...
היא נתנה לי ליריקה עכשיו. כן. אני כבר, בוא נגיד, בחצי חודש של ליריקה.
כמה היא נתנה לך? 75 מיליגרם?
נתנה לי 75, ועכשיו היא העלתה לי את זה ל-150.
ל-150. אז היא נותנת לך את הטיפול הנכון. אני הייתי ממליץ לך לקנות בבית טבע אלפא ליפואיק אסיד, חומצה אלפא ליפואית.
אוקיי.
חומצה אלפא ליפואית, שהיא לפעמים יכולה לסייע ולעזור במקרים של נוירופתיה, וחשוב שתשמור על איזון טוב של סוכרת.
אז רגע, אם אפשר לסכם, זה מהסכרת?
תראה, אם זה מהסכרת או מסיבות אחרות, אי אפשר לדעת. סביר מאוד שאצל חולי, זה מאוד אופייני למה שנקרא פולינוירופתיה או דלקת עצבים סוכרתית. אבל יכול להיות שיש לך למשל חוסר בוויטמין B12. יכול להיות למשל...
גם אני לוקח.
אוקיי, יכול להיות למשל שזה בא מאיזה תרופות מסוימות. ויש מקרים של פולינוירופתיה אצל אנשים שהם לא חולי סכרת ולא חולי כליות, ואנחנו לא מוצאים את הסיבה. יש לפעמים מצבים או מחלות אוטואימיוניות שגורמות לפולינוירופתיה. אז אנחנו לא יכולים, אז סביר, אם אני לוקח את הסבירות, הסבירות הגדולה ביותר היא שזה בכל זאת מהסוכרת. אבל זה לא חד-חד משמעי. אתה מטופל באינסולין? לא, זה לא מאוזמפיק. אתה נוטל אינסולין?
לא.
לא, רק אוזמפיק.
אני מאוזן עם...
לא, יש אנשים שמאוזנים עם אינסולין בזריקות, ויש אנשים שלא מאוזנים, כן.
לא, אני אסכר את שתיים עם כדור ג'ורדן וגלוקומין אחד.
אוקיי.
זה עוזר לי.
אוקיי, אז רק תנסה לראות שהסוכר שלך יהיה מאוזן. אני מציע להוסיף אלפא ליפואיק אסיד, וליריקה אמורה לעזור לך.
טוב, אני אהיה סבלני עם הליריקה, זה רק חצי חודש.
לא, זה לוקח גם, לפעמים אנחנו צריכים להעלות את זה מ-150 ל-225, וזהו. אוקיי, סמי, כל טוב.
שבת שלום,
כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
טוב, צהריים טובים.
צהריים טובים, אם יש לי הכבוד.
שמי יוליה ברספלד, אבל אני רוצה לשאול בשביל האח שלי.
כן.
הוא בן 73.
כן.
ויש לו איקולי כבר המון שנים. הוא לוקח אנטיביוטיקה מעל 35 שנה. יום, פעמיים ביום. זינת.
פעמיים ביום הוא לוקח 30 שנה.
כן, ואני חושבת שזה מטורף, אבל ברגע שהוא מפסיק, זה חוזר.
ואז מה הקליניקה? מה קורה שזה חוזר?
יש לו...
יש לו כאבי בטן? יש לו שלשולים? יש לו...
לא, זה עניין של שתן. הוא לא יכול לתת שתן, זה כואב.
יש לו זיהום בדרכי השתן עם אי-קולי.
כן.
אוקיי, בסדר. לא, כי אי-קולי זה חיידק צועתי. החיידק הצועתי הזה יכול להיות בדרכי העיכול, והוא יכול להיות בדרכי השתן.
בדרכי השתן.
הוא יותר אופי... כן, זה... כן, אוקיי.
250 פעמיים ביום, ולא יודעת, לי זה נשמע מטורף.
תקשיבי, לפעמים אין ברירה, כי אם יש לו, אם זה עוזר לו, ואם זה הוא לוקח, והוא לוקח כל הזמן אותו דבר 30 שנה, והוא בן 60 ובן 73, אז ייקח עוד 10-20 שנה. זה לא, אני לא חושב שיש פה בעיה. הבעיה רק
ש... אפשר במקום אנטיביוטיקה או משהו.
לא שמעתי?
אין משהו אחר או משהו טבעי שאפשר...
השאלה לחיידק שרגיל להיות מנוטרל על ידי אנטיביוטיקה, אם באמת דברים טבעיים כמו חמוציות או כמו ויטמין C או כמו שתייה מרובה יכולים לעזור. אני לא מאמין שזה יכול לעזור. יכול להיות שהוא יכול להוסיף חמוציות או להוסיף ויטמין C בכדורים, והוא יוכל אולי בעזרת הרופא ובעצת הרופא ובאישור הרופא שלו להוריד את הזינת לכדור ביום.
הבנתי.
אבל אם זה הטיפול שהוא מקבל 30 שנה, למרות שאין זינת עד כמה שאני יודע 30 שנה.
לא, הוא התחיל מיני, ואז הם כבר לא היו אפקטיביים אחרי זמן מה.
ואז העבירו אותו לזינת.
כן.
כן. אז זהו, לפעמים אין ברירה, אבל תמיד אפשר גם להתייעץ עם רופא מומחה למחלות זיהומיות.
אוקיי.
יש לו איזה מום בדרכי השתן? את יודעת?
לא, לפי מה שאני יודעת, לא.
כי זיהומים חוזרים שלא מגיבים...
אולי משהו בפרוסטטה?
יכול להיות, אבל אין לו את הפרוסטטה 30 שנה.
לא רוצה ניתוח, אז...
כן. אוקיי, מה שלא יהיה, אני לא חושב ש... אני לא חושב שאחרי 30 שנה, אם הוא מאוזן עם זה 30 שנה, יתכבד וייקח עוד 30 שנה, וייקח חיידקים פרוביוטיים גם, שיוסיף חיידקים פרוביוטיים, ושינסה לקחת גם ויטמין C וחמוציות, ויתייעץ עם הרופא שלו אם אפשר לנסות להוריד את הכדור לכדור ביום.
הבנתי. הבנתי. אפשר עוד משהו קטן?
כן, יוליה.
יש שורף לי בכפות הרגליים בזמן האחרון, אין לי שום דבר, לא רואים שום דבר, הרופא שלי בחופש, ואני לא יודעת.
יש לך סוכרת או מחלת כליות?
אין לי כלום, תודה לאל, כלום.
ובת כמה את?
69.
והצריבה הזאת היא צריבה של, היא יותר שריפה או יותר דקירות?
לא דקירות, כאילו חם לי.
ממש. וכשאת נוגעת ברגל היא חמה או שהיא בטמפרטורה רגילה?
לא, היא בטמפרטורה נורמלית.
אוקיי. אז מה שצריך לעשות זה לגשת לרופא ולבקש שישלחו אותך לבדיקה שנקראת EMG.
EMG, אוקיי.
כן. ולראות אם יש דלקת בעצבים שנותנים נוירופתיה או אם אין. את כשאת הולכת, את מרגישה כאילו שאת הולכת על שטיח, או את הולכת על חצץ? כשאת הולכת יחפה.
האמת, אני לא הולכת יחפה, כי יש לי פלטפוס, זה קשה לי.
אוקיי. אז רק לבקש מהרופאה שתשלח אותך ל-EMG.
זה עוד משהו קטן.
בבקשה, בבקשה,
יוליה. אקזמה על אור של ילד בן 3. זה קשור אולי ל...
זה יכול להיות שיש לו...
בכביסה או משהו...
א', זה יכול להיות קשור למרכך או לכביסה, א', ב', אז הייתי מציע לעשות שטיפה, לחבס חלק מהדברים רק עם מים, יכול להיות שהוא גם אלרגי, הוא כבר נגמל מחיתולים, נכון?
מזמן.
כן. אז באמת אולי את התחתונים לשטוף רק במים ולשטוף. אפשרות אחרת, האקזמה היא איפה, באזור הישבנים או בכל הגוף?
כן, אבל לא רק, גם קצת על הגב וקצת...
אולי יש לו אסתמה של האור, מה שנקרא אטופיק דרמטיטיס.
לא, אתמול היו אצל הרופא ואמרו שזה אקזמה, לא אסתמה.
אז אם זה אקזמה, אפשר לתת לו משחה, קרם.
כן, אבל זה עוזר כמו, אתה יודע, כמו.
לא, אם זה באמת אקזמה, זה אמור לעזור. ומה שכן, צריך לראות, אולי הוא אלרגי למשהו שבסביבה, יכול להיות להפקת כביסה באמת, יכול להיות להפקת כביסה גם של החולצות, לא רק של הזה.
אולי אוכל?
יכול להיות שהוא רגיש לאוכל. אז צריך ללכת לאלרגולוג, לרופא לאלרגיה. יש אלרגולוגים שיכולים לעשות לו גם טסטים.
הבנתי.
זה כמה זמן יש לו את זה?
פחות או יותר מאז שהוא נולד, אבל זה נגמר, ועוד פעם, אבל עכשיו בזמן האחרון איזה חודש או חודשיים עוד פעם.
וזה מגרד לו מאוד?
מגרד לו, שורף לו, בעיקר בטוסיק.
במשפחה יש מישהו עם אסתמה או עם קדחת
השחת? לא, 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 אין כלום.
אין. אוקיי, תראי, הדברים צריכים לשלול בכל זאת אטופיק דרמטיטיס, אסתמה של האור, אבל לעשות גם את כל בדיקות האלרגיה.
אוקיי.
כי
תודה
מאוד...
המון המון.
כל
המון,
טוב,
המון,
יוליה.
תודה,
כל טוב.
ושבת שלום.
שבת שלום, ומי איתנו על הקו. הלו.
צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים מצוינים.
מה שלומך, אני מצרפת עם כל הברכות של המאזינים, אבל עוד דבר אחד, כל הכבוד לך לסבלנות. הלוואי כל הרופאים ילמדו ממך.
תודה רבה, תודה.
אתה צריך להישאר לנצח לעזור לאנשים.
לנצח אף אחד לא נשאר. גם אם יש לה סבלנות, אפילו אם יהיה לי סבלנות להישאר לנצח, אני לא אשאר לנצח.
לא, שתהיה בריא, הייקה.
תודה, תודה רבה. בואי תגידי רק עם מי אני מדבר, מה שמך?
יפה, יפה אזן מחולון.
בבת כמה את יפה?
אני בת 73.
אני שומע ואני איתך.
אני לפני שנתיים וחצי נפלתי באוטובוס.
כן.
והראש התנפח לי, והברך, ואפילו השפסתי בבית חולים. אבל הברך, מעל הברך, יש לי נפיחות כזה שמתחת לאור יוצאים לי כל מיני ג'ולות, ויש לי כאבים ומגרד לי, ואני קשה לי ללכת. אפילו שהוספתי בבית חולים, ניסו לשאוב לי מים ולא הצליחו, לא היה לי מים.
כלומר, יש לך שם כמו כדור עם מים?
לא, יש לי כמו אבן.
אוקיי.
אז אני הייתי אצל אורתופד וחירוג וכלי דם, זה לא התחום שלנו, וזה לא התחום של הדעת. רציתי לדעת מה עליי לעשות.
לא, תראי, אני עדיין לא יודע על מה את מדברת. את אומרת שנפלת, קיבלת מכה בברך.
כן, אני חושבת בגלל שלא קשרו לי בבית חולים, אז זה נשאר לי הנפיחות הזה.
לא, אבל אם היו, אבל עברו שנתיים וחצי, את אומרת.
כן.
אז זה היה צריך לרדת אם זה נפיחות.
אז לא יודעת מה.
השאלה, שאת נוחצת על זה, זה קשה, או אפשר איכשהו להכניס?
קשה וכואב לי.
עשו לך אולטרסאונד?
לא.
לא, אז צריך קודם כל לעשות אולטרסאונד, ולראות אם בתוכו יש נוזל, או אם זה התאבות של העצם שגדלה בצורה לא תקינה.
זה ממש לא בעצם, זה ממש על האור שלי, מעל הברך.
זה כמו ג'ול.
בלון יש לי.
כמו בלון, באיזה גודל?
נגיד 20 סנטימטר, משהו כזה.
לא, 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 זה כמו כדור פינג פונג, זה כמו כדור טניס,
זה כמו כדור קטן כזה.
כדור קטן, מה זה קטן?
כמו בלון שהנפיחות שלו יורדת.
לא, 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 בואי ניקח פרי, שיהיה לי דוגמה. זה כמו מלון, כמו אבטיח, או כמו שזיף, או כמו הפרסק.
כמו אשקולית, נגיד.
כמו אשקולית, לא. אז זה צריכים לעשות אולטרסאונד, ויכול מאוד להיות שצריכים לנתח ולהוציא את זה בניתוח פשוט.
בבית חולים יש פסי, היה לי דלקת, אז עשו לי אולטרסאונד, והשתאבו לי ולא יצא שום מים. אז אני נורא סובלת מזה.
אז צריך לעשות, לא צריך לוותר, צריך לגשת, לבקש עוד פעם אולטרסאונד. אם אולטרסאונד לא עוזר, צריכים לעשות CT, לראות מה זה, ויכול מאוד להיות שצריכים להוציא את זה. זה ממשיך לגדול או זה נשאר באותו גודל?
אותו גודל, אבל יש לי כאבים נורא, וכל הרגל שלי ממש מתנפח לי.
לא, 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 את לא צריכה לוותר, את צריכה לגשת לרופא, להגיד, תשלחי אותי ל-CT, תשלחי אותי לאורתופד עוד פעם. אני לא יכולה להמשיך ככה, וצריכים לחזור על בדיקות ולראות מה זה, אם יש נוזל בתוכו, אם אין נוזל בתוכו, באולטרסאונד אפשר לראות מה יש בתוכו. אם זה עצם, אפשר לראות חלק מהדברים. אם זה עצם, או אם זה מים, או אם זה נוזל, זה אפשר לראות. אם ניסו להכניס מחט ולא הצליחו לשאוב נוזל, זה עדיין לא אומר שאין נוזל בתוכו. ובסיטי אפשר לראות, ובאמראי אפשר לראות, ולפי המצב, אם זה דבר שלוחץ, הוא יכול ללחוץ על עצבים, הוא לוחץ על כלי דם, הוא לוחץ על ורידים.
אני לא יכולה לישון על הבטן, ולא יכול לישון על הצד, ממש...
לא, לא, אל תוותרי, יפה. את צריכה לגשת ולבקש שיעשו לך בדיקות, ולגמור עם זה. אין, זה לא...
רופא משפחה לגשת?
קודם כל תקשי לרופא משפחה, תגידי לו, אני לא יכולה להמשיך ככה, זה לא צריך להיות... אז שלח אותי לאולטרסאונד, שלח אותי ל-CT, שיראו מה יש לי שם. ולפי זה לטפל. כי אם זה ציסטה, אולי זה גידול שפיר, אולי זה ליפומה, יש לפעמים גידולי שומן שפירים.
כן.
כן. שנקראים ליפומות. כן. זה כמו גוש שומן גדול.
כן.
אז אפשר להוציא אותו, עושים חתך באור ומוציאים אותו החוצה, זה ניתוח מאוד פשוט. לא מסוכן, עושים את זה אפילו בהרדמה מקומית, הרדמה מעמוד השדרה.
ומי עושה את הניתוח הזה, כירורגיה?
אורתופד, או כירורג. זה ניתוח שגם אני יכול לעשות, אני צוחק, אני לא עושה ניתוחים, אבל זה ניתוח שהוא ניתוח פשוט, אם זה ליפומה. ליפומה זה גוש שומני. יש להרבה אנשים כמו ג'ולות גדולות, או כמו בלונים גדולים, בגדלים שונים, של שומן. את יכולה כשאת לוחצת בצד אחד להזיז את זה ימינה או להזיז את זה שמאלה?
כן, כן, זה, אבל אני לוחצת עם האצבע, ממש כואבת לי.
כן, אבל כשאת את יכולה טיפה לדחוף את זה קדימה, לדחוף את זה אחורה, לדחוף את זה למעלה, לדחוף את זה למטה?
כן, זה אפשרי, כן.
אז אם זה אפשרי, זה כנראה גוש של שומן.
כן.
אז אם זה גוש של שומן, אם מכניסים מחט לא יוצא נוזל כי זה שומן, ותבקשי שיוציאו לך את זה.
אבל יש לי כמה ג'ולות כאלה, אתה יודע מי...
או, זה מאשר את ההבחנה שזה ליפומה. כי יש אנשים שמגדלים ג'ולות כאלה. אז את הג'ולה הכי גדולה שמפריעה לך לחיות, אותה תוציאי. אם יש לך ג'ולה בגודל של שזיף, או אם יש לך ג'ולה בגודל של ענב, את זה לא צריך להוציא. את יכולה, אם זה לא מפריע לך, להישאר עם זה.
עכשיו עוד שאלה אחת, פרופסור קרסו. אני... שוטה, הרגליים שלי נפוחות, ואני אפילו שאני שוטה פוסית, אני לא נותן הרבה שתן, ואני שוטה הרבה מים ולא, אין לי שום שתן הרבה כמו שצריך, אז מה עליי לעשות?
לגשת לרופא, לאכול קודם כל דיאטה עם פחות מלח.
אני לא, אני חסר לי מלחים אפילו, אמרו לי.
חסר לך מלחים, אז אולי את צריכה לשתות פחות. אם את שוטה הרבה זה אולי
כן,
לא טוב,
זה
אם חסר לך מלחים. כי אם יש לך, אם חסר לך מלחים, סימן שאת אולי שותה יותר מדי, ואז את שוטפת את המלחים החוצה.
אז אני לא מוציאה הרבה שתן מספיק.
אז את זה צריכים ללכת, יש כדורים אחרים להורדת נוזלים.
איזה כדור למשל?
למשל דיזוטיאזיד, שהוא יותר חלש אמנם מפוסיד, אבל
כן, לפעמים כשפוסיד... כן, אבל שתיתי את זה גם לא נותן הרבה.
אוקיי, אז יכול מאוד להיות שצריכים לראות ללכת לרופא כליות, ולראות מה הבעיה. צריכים לבדוק לך תפקודי כליות, וצריכים לראות. אולי את שותה פחות מדי, אולי את שותה יותר מדי, צריכים לעשות לך מאזן נוזלים.
הייתי אצל זה רופאים שבודקים את השתן, עשית אפילו אולטרסאונד והכל, זה לא שום דבר.
לא, לא, את לא צריכה ללכת לאורולוג, את צריכה ללכת לנפרולוג, לרופא כליות.
נפרולוג?
נפרולוג.
בסדר.
אוקיי? אוקיי, יפה.
תודה לך, תהיה בריא, שיהיה לך יום.
כל טוב, גם לך. כל טוב, שבת שלום. זהו אותי, מספרי הטלפון שלנו, 0552-103-103. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו, ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו.
טובים, פרופסור קרסו, אחד ויפית.
כן, שלום.
שוחח איתך שמי מאיר, אני בן 81 עוד חודשיים.
כן, מאיר.
שאלות מקצועיות.
בבקשה, אני לרשותך.
אני במקב של בעיית כליות, כבר כמה שנים טובות, ואני בדרך כלל מאוזן ולא מקבל טיפולים מיוחדים. אבל
כן.
בזמן האחרון, ב3-4 חודשים האחרונים, עשיתי בדיקה, אחד היה לי קריטרין, 1.44,
כן, קצת גבוה, זה גבוה, כן.
זה טבעי, זה סטטי, יש לזה כל הזמן.
כן, אוקיי. רק נגיד למאזינים שקריאטינין זה אחת מבדיקות תפקודי הכליות הרוטיניות, שבדרך כלל עושים אותם בכל בדיקת דם כללית. כן, בוא נמשיך.
עכשיו, אחרי 3 חודשים הייתה לי בעיה בבלוטת התריס, ואמרו לעשות בדיקות עוד פעם.
בלוטת התריס?
כן, בלוטת
התריס. כן, בתריס, בלוטת התריס, או המגן או התיירואיד, יש לה, אלה כל השמות שלה, כן.
ואז עשיתי אותם בדיקות דם, והיה לי 168, 1.68, תוך 3 חודשים. אחר כך היה לי איזה בעיה בפטריה, בציפורניים, הרופא אמר לי, תעשה בדיקה דם, בדיקה כבד, וזה שומני, ואז פתאום היה לי אחרי חודש, 1.70. מה הסיבה שזה ככה? פתאום קפצתי. כל השנים הייתי מאוד מאוזן בקריטרין.
יכול להיות שיש הרעה במצב של הכליות, יכול להיות שאתה לא שותה מספיק או שותה יותר מדי, תלוי במה שאמר לך. זה צריכים ללכת לרופא נפרולוג, לרופא כליות, ולעשות מעקב, כי אני אגיד לך למה. יש יש תרופות שיכולות להשפיע על הכליות. אז ברגע שאתה מקבל תרופות, אתה צריך לראות, יכול להיות שזה בגלל התרופות, אבל לא חייב להיות בגלל התרופות. אז גם צריך להסתכל בעלון לצרכן, אם זה עלול לפגוע בכליות, אבל גם כל תרופה שאתה מקבל, כדאי להתייעץ עם רופא הכליות, אם אתה יכול או לא יכול לקחת אותה.
אז באמת היה לי תור, הזמנתי תור בחום אצל מסטרולוג בבית חולים, ואז סיפרתי, ואמרתי לו שאני לוקח כדור לחץ דם, טריטייס, משהו.
טריטייס, כן.
ושם כתוב שכליות יכול להיות, את שאלת אותו אם זה יכול להשפיע, אומר לי לא.
לא, דווקא להפך, לפעמים הכדורים ללחץ דם דווקא טובים לכליות.
אז זהו, זה מה שהוא אמר לי.
כן.
וזהו, וככה המשכתי, אז עכשיו הוא נתן לי לעשות עוד 3 חודשים בדיקות יותר מקיפות, שתן, ניצוב שתן ודברים כאלה. נוסף בזה,
כן, אני שומע, אני רוצה להציע לך קודם כל לנסות לאכול אוכל כמה שיותר טבעי, כמה שיותר בצורתו הטבעית, לא לאכול אוכל מתועס. אנחנו אף פעם לא יודעים איזה חומרי שימור ואיזה חומרי טעם ואיזה חומרי צבע יש במזונות המשומרים. אז אם אתה אוכל אוכל, כפי שהוא למשל סלט, אז סלט אתה עושה אותו, אתה יודע שזה טבעי. אם אתה רוצה לאכול בשר, תקנה בשר ותעשה אתה בעצמך את הסטייק. אל תאכל לא המבורגרים ולא נקניקיות ולא דברים. אתה מבין?
כן, אני באמת מתנהל ככה, משתדל פירות, ירקות, בישול ביתי בעיקר.
כן, זה הכי חשוב.
עכשיו לגבי בלוטת התריס.
בלוטת התריס, המגן, כן.
גם במעקב כבר שנתיים, וכל פעם עושים לי אולטרסאונד, ופעם אחת עשו לי גם ביופציה, ובמצב, כרגע המצב סטטי, אין שום בעיה.
אוקיי. אתה לא מקבל אלטרוקסין או יוטרוקס?
לא מקבל שום תרופה, אבל השאלה שלי, אם בלוטת התריס לא משפיעה גם על כליות?
בלוטת התריס משפיעה על כל הגוף, אבל אם היא מאוזנת ואתה לא צריך טיפול, אז לא נראה לי שזו הבעיה. כן, הבעיה יכולה להיות או הרעה קלה בתפקוד של הכליות, שזה גם דבר שקשור לגיל. אנחנו יודעים שעם הגיל גם העברים מזדקנים, כן, אנחנו מאכלים פחות טוב את האוכל, אנחנו חושבים פחות טוב, אנחנו רואים פחות טוב, אנחנו שומעים פחות טוב, וגם הכליות מתפקדות פחות, וגם הלב מתפקד קצת פחות, כן? אז זה יכול להיות, זהו, אבל אנחנו צריכים לשלול שזה לא מתרופות, או לא ממזונות, או לא מדברים כאלה.
באמת, שאומרים הגיל והתרגיל.
נכון, נכון.
אני לוקח גם ויטמין Q10, זה מאוד עושה לי טוב.
אוקיי.
NTLS, זה לא מפריע לי למערכת הכללית.
לא. Q10 ומה עוד?
ומגנזיום NTLS.
טוב, מגנזיום. מגנזיום גם לא מפריע, אלא אם כן אתה צריך לשאול את הנפרולוג גם לגבי מגנזיום. כי מינרלים, שאלת?
כן, הייתי.
אוקיי. כי מינרלים לפעמים יכולים להשפיע על הכליות, כי הם קשורים למטאבוליזם של הכליות, כן.
שאלה אחרונה לגבי לחץ דם. אני במקב לחץ דם, והכדור
טריטייס, טריטייס, כן.
הפעם אמרה לי, אינדרקולוגית אמרה לי שלקחת כדור אחת, אם יש לי פחות מ-130, שני כדורים יש לי 140. אותה משפחה אומרת לי, אם יש לך 125, אל תיקח בכלל כדור. מה דעתך על כל הפרוגנוזה הזאת?
אתה רוצה שאני אכנס להסתבך בין הרופאים שלך, אז בוא אני אגיד לך. לא, לא, לא. הטריטייס, אני הייתי, כמה יש לך אם אתה לא לוקח שום כדור?
יש לי לא יותר מ-130.
אם אתה לא לוקח שום כדור במשך תקופה מסוימת, אין לך יותר מ-130?
תראה, זה במצבים שאתה יודע, אני לא מתרגש, אין מצבי לחץ במדינה.
אבל אתה יכול לא להתרגש, אתה לא יכול להיות במדינה, אנחנו לא חיים בשוויץ על ההרים. אנחנו חיים במדינה שכל הזמן יש מצבי לחץ.
אז יש לי מקסימום בין 130 ל-145.
אני הייתי לוקח כדור אחד ורואה את הזהו, או מבקש מרופאת המשפחה להפנות אותך לבדיקת הולטר של לחץ דם, ומה היו התוצאות, מה היה המקסימום ומה היה המינימום בבדיקת הולטר?
המינימום היה 108, 110 על 140.
זה היה המינימום?
כן.
אם המינימום היה מעל 100, אני הייתי לוקח כדור אחד. טריטייס של כמה מיליגרם אתה לוקח? כי יש מינונים שונים של טריטייס.
25.
קח חצי כדור.
כן.
ותראה, כן. וקח חצי כדור ותראה. ותבדוק.
אני מאוד מודה לך.
כל טוב לך, כל טוב.
שבת שלום לך, תודה רבה.
שבת שלום, כן. כן, ומאיתנו על הקו, הלו.
הלו, שלום, צהריים טובים, מדברת נעמה, בת 74.
כן, נעמה, אני איתך.
אני כבר התייעצתי איתך בעבר בנוגע לקופה הזאת, הקלסטה.
הקלסטה, כן.
הקלסטה, כן, שהוחלט, שבגלל שאני לא יכולה לבלוע את כל הכדורים למיניהם, כי יש לי ריפלוקס, אז כנראה שהקלסטה היא הדבר הנכון בשבילי, גם אין לי בלוטת פריס.
כן.
כלומר, כל הסיפור הזה כנראה הוביל להקלסטה. בינתיים, מאז שדיברנו, פתאום שמעתי על תרופה בשם בינוסטו. האם אתה יודע על הבינוסטו משהו?
תראי, אני יודע עליה, אבל למה שלא תמשיכי מהקלסטה? תראי, הקלסטה היא תרופה ידועה ממשפחת הביפוספנטים, שנמצאת לשימוש תקופה מסוימת, תקופה ארוכה. מכירים אותה, מכירים את תופעות הלוואי שלה, נותנים אותה פעם בשנה לבריד, ולמה להחליף סוס מנצח?
כן, העניין הוא זה, תופעות הלוואי נורא מדאיגות אותי.
אז בואי תראי, תופעות הלוואי של הקלסטה תלויות בדרך המתן, בדרך כלל. אם את הולכת לקופת חולים, נותנים לך את הבקבוקון הקטן הזה לבריד, במשך חצי שעה, ואומרים לך, הלכי הביתה, יש יותר תופעות לוואי. מניסיוני ומהדרכות שאני נותן, ואם באמת נענים לבקשות החולה, ונותנים לו קודם כל חצי ליטר נוזלים לאט לאט, ולאחר מכן נותנים לו את הבקבוקון הזה, לא במשך חצי שעה, אלא במשך שעה וחצי, ואחר כך נותנים לו עוד ליטר או חצי ליטר של נוזלים לבריד כדי לשטוף, תופעת הלוואי הם הרבה פחות. כלומר, אם החולה נשאר באשפוז יום, או באיפה שזה לא יהיה, במשך 3 שעות או 3.5 שעות, אז תופעות הלוואי הן הרבה פחותות מאשר אם האדם מקבל את כל הבקבוקון בחצי שעה או ב-20 דקות, ואומרים לו, סבא שלום, המפתחות בפנים.
כן, אני מבינה. עכשיו, את זה באמת, אני לקחתי לתשומת ליבי, ואת כל הדבר הזה אני מתכוונת להעביר למקום שבו יתנו לי את התרופה, אז אנחנו הולכים על הקלסטה.
אני מציע לך, אני... כן, זו תרופה חדשה, לי יש פחות ניסיון איתה, זה לא שאני רושם אותה, אבל יש לי פחות ניסיון עם התרופה הזאת, ואני יודע שיש לה אנדוקרינולוגים, אבל מי הציע לך את זה, האנדוקרינולוגית?
זהו, שהתייעצתי עם שתי אנדוקרינולוגיות, ואחת מהן אמרה, את יודעת מה, אם יש לך כאלה רגשות אמביוולנטיים, בנוגע לקלסטה, אז בואי ננסה בינוסטו. העניין הוא שזה כן. מגיע בצורת הפקה, ובכל זאת זה עובר את מערכת העיכול, ולי יש ריפלוקס.
נו, אז זה ודאי לא מומלץ.
לא מומלץ בגלל הריפלוקס.
כן, בכלל לא.
כן, אז אם אני יכולה לעבור לעוד שאלה קטנטונת,
בבקשה.
אז אני מאוד אודה לך. עכשיו, באותו עניין של ריפלוקס, אני במשך שנים, אבל ממש שנים, לקחתי נקסיום 20 מיליגרם, אבל המון שנים, ועכשיו אני תמיד הייתי באיזשהו מצב שאני יודעת שאין לי ברירה, אני צריכה לקחת את זה, מצד שני יש על זה כל מיני גם עם התופעות לוואי שיכול לגרום לאלצהיימר, שיכול לגרום לכל
מיני תופעות. מה, עוד פעם, לא הבנתי.
הנקסיום,
כן, תראה, מה שנקסיום עושה, הוא יכול, זה שזה יכול לגרום לאלצהיימר, אף אחד לא הוכיח את זה. זה דבר אחד, זה יותר, אני חושב, אין ממש מחקרים חד-חד משמעיים.
כן.
עכשיו, מה שכן נקסיום עושה, אם לוקחים את זה לתקופה מאוד ממושכת, הוא עושה אוסטאופורוזיס. כלומר, הוא מאיץ את האוסטאופורוזיס.
זה מה שעשה לי כנראה. זה מה שעשה לי, כי לקחתי זה 15 שנה.
בת כמה את היום?
74.
בגיל 74 יש להרבה נשים אוסטאופורוזיס. עכשיו, אם יש לך בעיות בקיבה, לקחת בינוסטו שהציעו לך דרך הפה, זה לוקחים את זה פעם בשבוע, עד כמה שאני יודע.
נכון.
זאת אבקה שלוקחים פעם בשבוע. אבקה לא יורדת כמו כדור.
נכון.
עכשיו, היא אמנם פועלת בטכניקה קצת שונה מאשר הקלסטה, אבל אני לא הייתי מחליף, אבל את הנקסיום יכול מאוד להיות שעם שינוי תזונתי את יכולה להימנע מהנקסיום.
או, אז זה הדבר הבא, אם אני יכולה עוד לגזול רגע.
כן, את יכולה לגזול גם יותר.
יופי, המון תודה. מהנקסיום עברתי באיזשהו שלב אחרי שפעת קשה שהייתה לי מרוב של ריאות, העבירו אותי לדקסילן.
דקסילן,
30 מיליגרם. כן. ואני נוטלת את הדקסילנט הזה. עכשיו,
כן.
אין דבר, אני משערת שיש דבר בעולם יותר מזה, אבל יש לי רצון אז להיפטר מכל התרופות האלה, ואז אני עושה ניסיון של יום כן, יום לא, ואז ביום שאני לא לוקחת את הדקסילנט לקראת הערב, כן יש לי צרבת. כאילו שאני לא יכולה, כאילו שזה גזירת סוף הדרך, שאני חייבת כבר להיות נשואה לתרופות האלה, שיש לי הרגשה שמצד אחד הן באמת מאפשרות לי לאכול, ואני אוכלת בסדר, אני שומרת, אני לא בן אדם שמן, וכו' וכו'. מצד שני, אני לא יכולה להיפטר מהתרופות האלה, כי תמיד הצרבת הזאת צצה ועולה מתישהו, והשאלה גם איזה נזק כשיש צרבת, נניח יום כן יום לא, ואחר כך אני לוקחת בשל הצרבת, נניח רני, והצרבת עוברת, אבל היא תמיד מופיעה. מה, אני פה כאילו במין חכרת כזאת, שאני לא יודעת לצאת ממנה.
גם לדקסילן, שזו תרופה יותר חדשה מהנקסיום, יש תופעות לוואי.
כן.
וגם היא גורמת, עלולה לגרום לירידה בספיגה של ויטמינים ומינרלים מסוימים.
כן.
אז את מחליפה דבר אחד בדבר שני, כן?
כן, בדיוק.
עכשיו, מה שאני מציע לך, זה לנסות לשנות את התזונה. ומניסיוני, את יכולה לבדוק מה עושה לך יותר צרבת. בואי אני אסביר לך משהו. מזונות מתוקים, פותחים את הספינקטר, פותחים את השוער, את המעבר שבין הקיבה לוושת. כלומר, תשימי לב, אם את אוכלת דברים מתוקים, יהיה לך יותר צרבת. מתוק עושה צרבת.
אוקיי.
מזונות עם שמרים יכולים לעשות צרבת.
נכון, זה מה שגרם לי. עוגת שמרים שאכלתי לפני 15 שנה, קיבלתי אחר כך כאבי בטן נוראים, וזהו, ומאז אני עם התופעה הזאת. נכון, שמרים.
קפה עושה את זה, חריף עושה את זה, אישון, את לא מעשנת בטח עושה את זה.
לא
תנסי לשנות את התזונה, תנסי לבדוק, את אוכלת משהו, תאכלי משהו ותראי אם אחרי חצי שעה, שלושת רבעי שעה יש לך צרבת. ולפי זה, תורידי את הדברים מהדיאטה, ולדעתי, אם תורידי מתוק, ותורידי יותר מתוקות, דברים מתוקים שהם זמינים, כמו עוגות, כמו גלידה, כמו דברים כאלה, יהיה לך פחות צרבת, ואז אפשר גם בלי זה, ואנחנו חייבים לסיים, כי הזמן שלנו נגמר. תודה רבה. זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה, לא לפני שנודה, למאירה פרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים את התוכנית, לאופק קולר על הדיגיטל, לאליעזר בן יהודה על הפייסבוק, לרן לודין ב-103 FM על השידור, ולמיטל נברו ב-104.5 FM. מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. פרסומות, חדשות, ונחזור אליכם מהעבר השני של השעה. תישארו איתנו.
עכשיו, ב-103 FM, פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ושלוש FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול וכולי וכולי וכולי. כן, איתי עורכים ומפיקים עירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל אופר קולר, אחראי על הפייסבוק ב-103 FM אליעזר בן יהודה, על השידור אחראים רן לודין ב-103 FM ומיטל נברו ב-104.5 FM, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103. אני חוזר, 0552-103-103, ומי שרוצה לשלוח וואטסאפים קצרצרים 054-70-103-70. ולפני שנתחיל אני רוצה להגיד משהו. אני כבר שומע בראש שלי חלק מהרופאים שמאזינים לתוכנית שאומרים לעצמם, איזה שטויות קרסה מדבר להגיד שאוכל מתוק פותח את השוער ואוכל אחר סוגר את השוער. רבותיי, בואו אני אגיד לכם משהו. יש לי ידע גם ברפואה משלימה, גם ברפואה אלטרנטיבית. ולהרבה אנשים שאני מכיר אותם, אמרתי להם, תבדקו את זה בעצמכם. אם אתם אוכלים מתוק, אתם מרגישים צרבת, יש לכם ריפלוקס, עולה לכם חומציות. אתם אוכלים מלוח, יש לכם פחות. כלומר, חלק גדול מהחוכמה היא להוריד דברים שעושים צרבות. מה שמוריד צרבות זה פחות מתוק. אני יודע, גם אני באופן אישי, אם אני אוכל שוקולד, אני חוטף צרבת. אז לפעמים אני מוכן לשלם את המחיר כי אני מת על שוקולד. אבל אני לפעמים, כשיש למשל בערבים, כשאני אפילו נמצא במקום או מתארח, שיש עוגת שוקולד, אני כוסס ציפורניים, אבל אני לא אוכל אותה, כי אני יודע שבלילה תהיה לי צרבת המחץ. אז מה שעושה צרבת זה מתוקים, מה שעושה צרבת זה קפה, מה שעושה צרבת זה אוכל מתוגן, זה שמרים, רוגלח, בייגלח, כל הדברים האלה. מה שעושה צרבת, דבר נוסף לכל אחד יש משהו אחר. אז תבדקו אתם, תאכלו לפעמים, אם אתם אכלתם וחטפתם צרבת, תראו מה אכלתם, תנסו לחלק או להפריד בין המזונות שאכלתם, ותנסו לאכול כל דבר בנפרד, ותראו מה קורה חצי שעה, 35 דקות לאחר מכן. אוקיי, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
כן, מדבר.
שלום, מדבר שמואל נועה, אני בן 66,
כן.
ואני סובל מזה שנים מדלפות פרחים, בכל חלקי הפרחים בגוף.
יש לך הבחנה, כלומר דלקות פרקים זה שם גדול להרבה מחלות. יש מחלות פרקים רבות. יש החל מדלקת פרקים שאופיינית לאנשים מבוגרים, שהיא דלקת פרקים ניוונית, אוסטוארטריטיס, ויש דלקת פרקים שגרונית, רומטואיד ארטריטיס, יש מחלות פרקים שמלוות מחלות קולגן, יש כל מיני סוגים, שיש פסוריאטיק ארטריטיס, שזה אופייני לפסוריאזיס, אז השאלה אם יש לך הבחנה מדויקת או רק דלקת פרקים?
הייתה הבחנה בשנת 85-86, הבחנו לי FMF.
FMF, אוקיי. אתה ממוצא מרוקאי?
לא, אני ממוצא הודי.
הודי, אוקיי. רק נגיד למאזינים. FMF, סליחה, רק נגיד למאזינים ש-FMF זה ראשי תיבות של Familiar Mediterranean Fever, או בעברית קדחת הים התיכון. זאת מחלה שאופיינית ליהודים יוצאי אגן הים התיכון, בעיקר צפון אפריקה, שיכולה להופיע שבעבר זו הייתה מחלה שהיו מתים ממנה בגיל צעיר, היא הייתה גורמת למחלות קשות, לאמילואידוזיס, לאי ספיקת כליות, היו מתים ממנה בגיל צעיר. אנחנו בבית חולים תל השומר, לפני הרבה שנים, פיתחו תרופה, פיתחו אז, ואז הבינו שקולחיצין פותר את הבעיה, והיום אנשים לוקחים קולחיצין וחיים חיים רגילים עם המחלה, אז בוא תמשיך. עכשיו, אגב, עוד מילה, זה גם קיים לא רק באגן הים התיכון, יש גם הודים, יש גם פולנים, יש גם בולגרים, אזורים אחרים, אבל השכיחות הגדולה ביותר, שאתה שומע FMF, אתה שואל אם זה צפון אפריקה. כן, אני איתך.
אני הודי, אז כנראה שגם אותי זה קצת תפס, אבל אחרי כ-25 שנים, אני הגעתי שיש לי מטפלת, היא אמרה לי, תשמע, אם אתה רוצה שאני אטפל בך, אתה חייב לזרוק את כל הכדורים.
כן.
ואז אמרתי, אז יודעת מה, אני אעשה את הניסוי הזה, ונזרוק את הכדורים ושתפלי לי. אמרה לי, אבל אתה לא לוקח שום כדור. והפתחתי את הכדורים, ועשיתי טיפול אצלה, הרגשתי טוב במשך חצי שנה, אחרי 3 חודשים ניגשתי לרופא ואמרתי לו וסיפרתי לו את הסיפור, והרופא אמר לי, תשמע, אתה צריך לעשות בדיקה גנטית, כן, תבדוק, אולי אפשר להבא. וברגע שעשיתי בדיקה גנטית, שללו לי את ה-FMF. אבל הדלקות קיימות אצלי כל הזמן. כל הזמן אני סובל מכאבים בפרקים. זה יכול להופיע סתם. בלי קשר לשום דבר, בלילה שאני ישן, ואני סובל מזה נורא.
אוקיי, אז בוא נתחיל בזה, שבזמנו כשהבחנו אצלך FMF, לא הייתה בדיקה גנטית. כלומר, אתה הלכת עם הבחנה של FMF לפי הקליניקה, ו-FMF, וההתקפים, FMF זו מחלה התקפית. זה לא שכל הזמן יש משהו, יש התקפה, שההתקפה יכולה להיות בכאבי פרקים, יכולה להיות בכאבי בטן, יכולה להיות בתסמונות שונות. כשהבחנו את זה לפני הרבה שנים אצלך, לא הייתה הבדיקה הגנטית שקיימת היום. אז הייתה דלקת פרקים לא ספציפית או כן ספציפית, אני לא יכול לדעת כרגע, אבל הבחנו את זה בגלל הצורה שזה היה כ-FMF. היום זה לא FMF. השאלה אם יש היום הבחנה אחרת, והשאלה אם אותה בחורה שהבטיחה לך שמרפא אותך אם תפסקת את כל התרופות, עשתה את מה שהבטיחה, משום שאם אתה עדיין סובל מכאבי פרקים, סימן שההבטחה שלה לא הייתה הבטחה. אני בתור רופא יודע שלא משנה מה יש לך, אתה לא יכול גם ברפואה המוכחת להוכיח ולהבטיח למישהו שתרפא אותו. אני לא יכול להבטיח לחולה, גם אם הוא בא אליי עם מחלה שאני מכיר, ושאני יודע שיש לה טיפול, ואני יודע שהטיפול הוא אפקטיבי, אני לא יכול להבטיח לו, חביבי, תשמע בקולי, תפסיק את כל התרופות, תיקח את הטיפול הזה ותהיה בריא. אז האם אתה עכשיו, אחרי הטיפול של אותה בחורה או מרפאה, אין לך כאבים? אני מניח שלא. יש לך כאבים, כי אחרת לא היית מתקשר אליי.
היום יש לי כאבים, אבל אני מה שקרה, התסמינים של הדלקות היו כל הזמן אצלי, כאילו כל יומיים שלושה הייתי חוטף את התסמינים האלה של כאבים, וכשהיא טיפלה בי למשך חצי שנה היה לי שקט, הבעיה שהיא עזבה את הארץ ואני לא יכול להגיע אליה.
אז תשמעו, הנה, אני מניח שהיא נתנה לך תזונה מסוימת, נכון? והיא אמרה לך בתזונה לא לאכול סולניים. האם זה נכון מה שאני
משנה? הסילונים, נכון, נכון. כן, כן.
אז תשמור גם אתה על אותה תזונה שהיא נתנה לך, כי החלק גדול מדלקות פרקים קשור לתזונה.
נכון.
ואם אתה תשמור בדייקנות את הדיאטה שהיא נתנה לך לפני שהיא נסעה לחוץ לארץ, לא יהיו לך כאבי פרקים. ובעיקר, מה שמשפיע על פרקים אצל חלק מהאנשים זה המשפחה של הסולניים. זה פלפל ירוק או גמבה, זה תפוחי אדמה, זה עגבניות, זה חצילים. כן?
כן. חצילים. מי שהפנה אותי אליך הוא אחד שמתפלל איתי בבית כנסת, בחור מאוד חסם, ואמר לי, תשמע, אתה חייב לשמוע את הפרופסור שרסו, כי הבעיה שלך... ואני באמת אוהב פלפל ירוק, ואז זה אני אוהב
את okay,
זה. אבל יש... היום שאני שומע אותך, אולי זאת הסיבה.
כן, אז זהו.
יכולה לפתור לי. כנראה ממנו תבוא הישועה וממך, כמובן.
כן, יהי רצון.
כן, יהי רצון, אמן.
זהו. אז תחזור לאותה דיאטה שהציע לך אותה מרפאה. ואני מניח שכשחלק גדול מכאבי הפרקים ודלקות הפרקים שלך ייעלמו כלא היו.
בעזרת השם.
אוקיי.
תודה רבה.
כל טוב, הרבה בריאות. שבת שלום. כן, ומי איתנו? הלו?
צהריים טובים. מדברת איריס, שם בדוי.
שלום איריס, כן, שם בדוי.
שלום לך פרופסור, תודה רבה על התוכנית.
בכיף. בת כמה את איריס?
אני מדברת בקשר לבן שלי, גבר בן 41.
כן.
שהבעיה הדומיננטית אצלו, שבגילה אני מתקשרת, זה שהוא סובל מצינונים וכל הסימנים של מחלות חורף, כאבי גרון וצינונים וכיחוח בגרון. כל הזמן, ממש כל הזמן, קיץ, חורף, שנים ארוכות. אני מבקשת לציין שבקטנותו, ממש בילדותו, הוא קיבל הרבה אנטיביוטיקה גם באופן פרופולקטי בגלל כאבי גרון חוזרים. האנטיביוטיקה הייתה מוקסיפן, אם אני זוכרת נכון, ובבגרותו הוא השתמש הרבה באוטריבין, ספרי אוטריבין לאף.
אוקיי, יכול להיות שזאת אחת הבעיות. תכף אני אסביר לך למה, כן.
סך הכל, הבן אדם עשה הרבה מאוד מילואים במסגרת התפקיד שלו, שעות לא מוגדרות, זה לא לילה, זה לא יום, זה לא סוף שבוע, זה ממש אין רוטינה בסדר יום, זה מצד אחד. מצד שני, במסגרת הצבא שלו הוא עושה כל שנה בדיקות סקר והכל תקין, ומצד שלישי הוא שומר מאוד מאוד על אורח חיים מוקפד במודעות גבוהה לתזונה בריאה, בלי סוכרים, בלי קמח לבן, לא מתוקים, ממש שומר ועושה המון המון ספורט כמה שהוא יכול, הרבה הרבה מאוד שעות בחדר כושר, אז על פניו הוא צריך להיות בריא.
כן, אבל הוא סוחב משהו מגיל צעיר, יש לו איזושהי רגישות מגיל צעיר.
נכון, שנים, הוא בן 41 עכשיו.
תראי, כן, אני שומע.
אני שואלת, אולי מכאן תבוא הישועה, כי הוא ניסה טיפולים אלטרנטיביים, והוא מקפיד על הוראות שהוא מקבל מכל מטפל שהוא הולך אליו, וזה עדיין דבר שממש פוגע באיכות.
תראי, יכולות להיות כמה אפשרויות. אפשרות אחת יכול מאוד להיות שהוא קורע את עצמו יותר מדי, גם בעבודה, גם בצבא, גם בספורט, ומתיש את הגוף שלו, ובהתשת הגוף מערכת החיסון שלו יותר חלשה. אני זורק כמה אפשרויות, אני לא מכיר אותו, אני לא מכיר את אורח חייו, יכול להיות שמה שאני אומר לא רלוונטי לגביו. אז זה דבר אחד. זה דבר אחד שצריכים להגיד. דבר שני, אוטריבין, אם מתמכרים אליו ולוקחים אותו הרבה הרבה הרבה, הוא יכול, כמו כל טיפות אף נגד נזלת, הוא יכול לגרום לניוון של רירית האף. ואם יש ניוון של רירית האף, ברירית האף ישנו מנגנון הגנה שמונע מכל מיני, הרי אנחנו נושמים כל הזמן את האוויר החיצוני, ונושמים כל הזמן חיידקים, ואם מישהו לידינו מתעטש או משתעל, החיידקים מתפזרים באוויר. יש מה שנקרא דרופלט, או דרופלט זה מיקרו טיפות, שתרסיס של חיידקים, שאם מישהו משתעל לידי, אפילו במרחק של כמה מטרים, או אם מישהו מתעטש על ידי, כמה מטרים ממני יש רסיסים של טיפות עם וירוסים או עם חיידקים, בדרך כלל יותר ויראלי. ואז, אם אני נושם את זה, ואם אין לי מנגלון הגנה באזור הלוע והפה והאף, אז זה נכנס אליי, ואז אני מצטנן. אז זה יכול מאוד להיות, אני לא יודע אם זאת הסיבה, אבל שיש לו ניוון של הרירית של האף. יש לו נזלת כל הזמן?
לא, לא כל הזמן, אבל הדחיפות שההתקרויות, או הסימפטומים כן. של ההתקרויות האלה חוזרים ונשנים, היא גבוהה מאוד.
עכשיו, יכול מאוד להיות שיש לו איזושהי רגישות למזון, שמביאה לידי ביטוי. לירידה במערכת החיסון של, של, של הלוע ושל הגרון. אז כדאי לבדוק. כן, אני שולח חלק מהמטופלים שלי לבדיקות של רגישויות למזון, או בדיקות של רגישויות לדברים נוספים. אז, אבל פה חשוב לבדוק מעבדות טובות, כי לא כל המעבדות הן אמינות והן טובות. זה לא... לא, לא
יש אפשרות לקבל המלצה על מעבדות
אני
טובות?
אני לא ממליץ. כן, יש אפשרות לקבל המלצה, וכן, זה חשוב לדעת, כי לפעמים, כן, יש דוגמה שאני תמיד נותן אותה, ואני חושב שאפילו נתתי אותה פעם בשידור, שהיה לי פציינט, שבא אליי ואומר לי, תשמע, אני יודע שאני, יש לי משהו פסיכוסומטי, ואני, ישר הוא אמר לי את זה, אני שואל אותו, מה הבעיה? אז הוא אומר לי, יש לי כאבי ראש, ויש לי כאבי פרקים, תמיד ביום ראשון ושני. אז את יודעת, יום ראשון, אחרי שישי, אחרי שבת, הוא לא עובד בימי שישי. אז אחרי שאתה יומיים בבית, לחזור לשבוע ולחזור לעבודה, אז יש מה שנקרא Sunday headache, או Monday headache, כאב ראש של חזרה לעבודה. אבל אמרתי לו, תתאר לי את כאבי הפרקים, תתאר לי את כאבי הראש, כאבי הראש שלו לא התאימו לשום סוג של כאב אופייני, הפרקים היו בלי חום, הם לא היו חמים, לא היו אדומים, לא היו נפוחים, אמרתי לו, תבוא אליי כשאתה, יש לך את ההתקפה ביום ראשון. בקיצור, אני לא יודע מדוע שלחתי אותו לבדיקה, והסתבר שהבחור רגיש לסומסום. הבחור הזה, כל יום חמישי בערב, נוסע לבני ברק, למאפייה של וישניץ, קונה חלה מתוקה גדולה כזאת ענקית, בא הביתה, לוקח פרוסת חלה, מורח חמאה, שם עליה חלווה, ומתענג על זה. חלווה זה סומסום. בבוקר למחרת, אוכל תחינה עם בורקס. כלומר, שישי שבת שלו, חמישי שישי שבת שלו, זה הכל סומסום. הפסיק לאכול סומסום, הפסיקו כאבי הראש, הפסיקו כאבי הפרקים. אז לפעמים זה יכול להיות קשור, לפעמים אתה עושה את הבדיקה ולא מוצא שום דבר.
אני רוצה להוסיף שהוא משתמש במבחר מכובד של תוספי מזון, קוקומין, אומגה 3.
יכול להיות שהוא גם רגיש לזה, אבל זה לא היה לו בגיל צעיר.
לא, נכון. ליסין אל, מגנזיום, שמן CBT, CBD הוא לוקח, נגד כאבים כרוניים, אורתופדים וקצת חרדות.
יכול להיות שהוא רגש לשמן, אבל זה התחיל לא קודם. אני אבקש ממאירה שתיקח את מספר הטלפון שלך, ואני אבקש שימליצו לך על איזושהי מעבדה.
אוקיי. בסדר גמור.
Okay.
טוב, אני מודה לך מאוד.
כל טוב, כל טוב.
לכולנו שבת שקטה וטובה.
אמן, 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 כן יהי רצון.
ממש תודה רבה.
בבקשה. Bye. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו.
כן, שלום.
שלום, צהריים טובים.
צהריים מצוינים. עם מי אני?
מדבר אריק כהן מראשון לציון.
כן, אריק, בן כמה אתה?
בן 73.
אני איתך, אריק.
כן, השאלה שלי בנושא יעילות או סיכון בנושא של ניתוח רביעי בעמוד שדרה. כן או לא?
תשמע, תשמע, זה כמו שאתה שואל אותי, אבטיח כן או לא. זאת שאלה שקשה מאוד לענות עליה, כי השאלה היא קודם כל, בוא תדבר ואז אני אגיד לך.
אני בשנת 2000 פרצתי דיסק L5S1, עברתי 3 ניתוחים, בהמשך עברתי 17 אפידורליות, 3 גלי רדיו, האחרון בהם כשל לפני חודש, ומה שקרה זה שכנראה הייתה לי פגיעה בעצב האסיאטיקה שעורד ברגליים.
כן.
וחודש, לבעלה מחודש ימים, אני פשוט רואה כוכבים באמצע היום, כאבי תופת, אני כרגע מתנהד, אני בתוך הבית, אבל אם אני צריך לצאת לבדיקות, זה על כיסא גלגלים. הכאב הוא פשוט בלתי נסבל. הייתי בהתייעצות, והפנו אותי לעשות MRI וניתוח רביעי. עכשיו, אני יודע את הסיכונים, אני מכיר את הסיכונים, וכיו כאלה רופאים שלא היו מוכנים לפתוח לי את הגב בפעם הרביעית.
בוודאי.
מחשש של צלקת שיושבת כנראה וגורמת שם לכל מיני בעיות, אבל אני נואש, כי אני לא יודע מה הפתרון הנכון לי.
בוא אני אגיד לך, אני לא יכול להגיד לך ולהציע לך מה לעשות, אני רק יכול להגיד לך דבר אחד. אחרי 4 ניתוחים ו-17 אפידורלים ו-3 רדיו פריקוונסי, דגלי רדיו, האם בסיטי עכשיו רואים לחץ ברור על עצב מסוים?
לגמרי. רואים, אני ראיתי את זה, כשהוא הקרין לי את זה, הרופא שהייתי אצלו, ואתה רואה את החוליות התחתונות, L5S1, יושבות אחת על השנייה.
זה עדיין לא אומר. כן, אבל רואים את הלחץ על העצב?
לגמרי, הוא הסביר לי שיש לחץ על העצב, ופשוט צריך לשחרר אותו ולעשות קיבוע.
כן, לעשות קיבוע זה ברור, כי אחרי כמה ניתוחים. תראה, מה שצריך לעשות, בוא נגיד ככה, אני מפריד בין שני סוגי ניתוחים, ניתוח חירום או ניתוח חיוני או ניתוח שאי אפשר בלעדיו, וניתוח לשיפור איכות חיים. ניתוח חיוני זה אם חס וחלילה אתה מגיע עם פציעה, אתה נפצע בתאונת דרכים, קורה משהו, אתה באי ספיקת לב, צריכים להחליף לב, אתה צריכים לעשות השתלה, משהו כזה, אז אין לך ברירה. וניתוחים אחרים שזה לאיכות חיים, אתה אומר לי, תשמע רפי, אין לי איכות חיים, אני על כיסא גלגלים, אני לא יכול ללכת 2 מטר. אז ההחלטה היא לא החלטה רפואית כמו שהיא החלטה שלך. אם אתה אומר לעצמך, אני יכול להמשיך לחיות כך, אז אין שאלה. אם אתה אומר לי, אני לא יכול להמשיך לחיות כך, אז צריך לעשות ניתוח, זה צריך להיות השיקול. ובניתוח, אני מניח שאם התעצת עם מישהו שהציע לך גם קיבוע, אז מה שהוא רוצה לעשות, הוא רוצה לעשות שם הרחבה ופתיחה של המקום.
כן, יש הצרות של התעלה.
כן, הוא רוצה לפתוח את התעלה, להרחיב אותה, וכדי שהמקום יהיה יציב, הוא צריך לקבע את המקום. זה לא ניתוח דיסק רגיל, זה ניתוח יותר גדול. אתה צריך לקחת את זה בחשבון. זה ניתוח הרבה יותר גדול, עם התאוששות יותר איטית.
זהו, שאני את הניתוחים הראשונים אמרתי בגיל 50, כן. אפילו פחות. והיום בגיל 73 נראה לי קצת יותר בעייתי מבחינת ההחלמה והשיקום.
גם ניתוח דיסק רגיל הוא ניתוח שהוא אפשר לקום ממנו למחרת או אחרי יומיים ולהתחיל ללכת. ניתוח עם קיבוע ואחרי 3 ניתוחים ו4 ניתוחים ובאזור של צלקות ובאזור שצריך להרחיב וצריך להכניס לתוכו קונסטרוקציה מסוימת כדי לקבע, זה ניתוח הרבה יותר מורכב. אז גם חשוב, אל תגיד לי מי, אבל חשוב לבחור את המנתח המנוסה והטוב בעניין הזה. כמובן שיהיה מנתח גב מנוסה. וגם לקחת בחשבון השקשה שיקומי יותר ארוך. אבל אם אתה אומר, תשמע, אני ככה לא יכול להמשיך, אז אתה נותן את התשובה בגוף השאלה.
אני לגמרי ככה לא יכול להמשיך, וברשותך, באמת, לא שאני הולך להגיד כאן שם של אף אחד, אבל אני מאוד מאוד אשמח, לאור הניסיון הרב שלך, ואני מאזין לך, לא בשידור, אלא לאחר מכן, שנוכל לקבל באמת את הטיפול הכי טוב שיכול להיות, או בארץ, או בחוץ לארץ, אני אשמח לקבל מידע על רופאים, שאני לא כך יודע, ויש לך את הניסיון, אני במצב מאוד רגיש מבחינה רפואית, אני גם אחרי אירוע לבבי של ניתוח מעקפים וחמש צינטורים לאחר מכן, וגם בעיה אחרת של לימפומה שמתפתחת, עוד לא כרגע לא מתפתחת, אבל היא במעקב. אך שמבחינה רפואית המכלול, יש פה סיכון גבוה, והייתי רוצה...
אז בוא אני אגיד לך, א', הניתוח שלך צריך לעשות בבית חולים ציבורי, ולא בבית חולים, פרטי, לדעתי.
אוקיי.
אחד, לאור ההיסטוריה הרפואית שלך. שתיים, תבחר לך כל אחד ממנהלי מחלקות הגב, או יחידות הגב, בבתי החולים הגדולים, בכל בתי החולים הגדולים בארץ, אז אתה יכול להיות רגוע. כי זה ניתוחים של מנהלי מחלקות אורתופדיות, שהן מנתחי גב, יש מחלקות גב. יש הרבה מאוד ניסיון, אין שום הצדקה לנסוע לחוץ לארץ, יש ידע, יש ניסיון, יש מיומנות, לשמחתנו אנחנו חיים במדינה שהרמה הרפואית בה היא מאוד 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 גבוהה, אז אני הייתי, בלי להמליץ על מישהו ספציפי, הולך בשקט גדול רב ובביטחון מלא לכל אחד ממנהלי מחלקות הגב בבית חולים ציבורי מבתי החולים בארץ.
אני מבין אותך, אבל משהו לסיום, אני, אחד הניתוחים שלי עשיתי, אתה חושב שגם הפעם יש, יש חשיבות לצרף נוירוכירורג לצוות
זה, שעושה את הניתוח? זה הרופא שיראה אותך ויחליט על הניתוח, יחליט. כי ניתוחים מסוג הזה נעשים או על ידי נוירוכירורגים או על ידי אורתופדים, שמתמחים בניתוחי עמוד שדרה. הרופאים הנוירוכירורגים מנתחים גם עמוד שדרה, אבל לא רק עמוד שדרה. האורתופדים שמתמחים בעמוד שדרה, מנתחים בדרך כלל רק עמוד שדרה. אז השאלה היא, אני הייתי הולך למישהו שאני סומך עליו, ואומר לו, אם אתה חושב שצריך לצרף לניתוח נוירוכירורג, תצרף. אבל אני הייתי, אני לא חושב, כלי דם יש הרבה בכל מיני מקומות, L5-S1 זה אזור שגם הנוירוכירורגים וגם האורתופדים בקיאים בו, מכירים אותו, יודעים איך לגשת אליו, יודעים איך לקבע אותו, זה האזור הכי נפוץ, L4, L5, L5-S1, אלה האזורים היותר פגיעים בעמוד השדרה התחתון, כלומר, זה לא ניתוח נדיר, זה ניתוח שהם עושים אותו, אני לא יודע כמה פעמים בשבוע, אבל הרבה.
אני מבין אותך, אני מאוד מודה לך, וששבת שלום.
כל טוב, שבת שלום.
השבועים שהחטופים שלנו יחזרו.
אמן, אמן, אמן. אוקיי, רבותיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מזכיר לכם את מספר הטלפון, ואחר כך מחקר אחד קטן. אז טלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, אנחנו יוצאים למחקר אחד קטן.
ועכשיו, מחקר אחד קטן, על קצה המזלג.
אוקיי, כמנהגנו מדי תוכנית, אני מכניס מחקר אחד קטן מעניין, והפעם על אלצהיימר. אתם יודעים, קודם כל אני רוצה להגיד דבר אחד, לא כל ירידה בזיכרון או ירידה קוגניטיבית אצל אנשים מבוגרים זה אלצהיימר. כשאנחנו מדברים על דמנציה, או על זה נקרא שיטיון בעברית, אנחנו מדברים על מצב שבו התפקודים הקוגניטיביים, התפקודים המוחיים העליונים יורדים. אנשים זוכרים פחות, אנשים מבצעים פחות, אנשים מתמצאים פחות, אנשים מרוכזים פחות. וזה יכול להיות מסיבות רבות, החל מסיבת של דיכאון, החל בגלל תרופות, אנשים לוקחים כדורי שינה, והכדורי שינה ממשיכים להשפיע, וממסטלים אותם קצת למהלך היום, ואז הם לא יודעים ולא זוכרים ולא מבינים, המשך בחוסר ויטמינים, המשך בדיכאון, ותרופות אחרות, תרופות נגד אפילפסיה לפעמים, יכולות לגרום לעייפות, וכן הלאה וכן הלאה. אלצהיימר זה סוג ספציפי של ירידה קוגניטיבית. זאת ירידה קוגניטיבית שלא רק מתאימה לגיל מבוגר, אבל בדרך כלל מופיעה בגיל מבוגר, ואגב, היא שכיחה פי שתיים בנשים מאשר בגברים. אולי בגלל בעיות הורמונליות או שינויים הורמונליים שמפסיקים בגיל צעיר יותר, אולי בגלל שנשים מאריכות יותר ימים, ואז הן חיות יותר שנים, ואם הן חיות יותר שנים, יש להן סיכוי לקבל יותר אלצהיימר, כי הוא גם דבר תלוי גיל, אבל זאת עובדה שאלצהיימר שכיח פי שתיים בנשים. עכשיו, ז'ורנל מאוד רציני, ז'ורנל רפואי, שנקרא Dementia and Alzheimer UK, United Kingdom, חוקרת בשם דוקטור ג'וליה דדלי, עשתה מחקר לגבי אלצהיימר. היא לקחה 360 חולי אלצהיימר, 165 חולים בדמנציה, בשיטיון שהוא לא אלצהיימר, ו-370 אנשים עם קבוצת ביקורת, ובדקה את התזונה שלהם לגבי חומצות שומן. עכשיו, אני רוצה להגיד שכשמדובר על חומצות שומן, אנחנו מדברים על אומגה 3. וישנם שני סוגים או כמה סוגים של אומגה 3. יש אומגה 3 ממקור צמחי, שאני אומר בסוגריים שהוא פחות טוב, זה ה-ALA, הוא ממקור צמחי, ויש אומגה 3 ממקור של דגים, בעיקר מדגים, ה-DHA וה-EPA, שהוא יותר טוב להגן על המוח, ויותר טוב להגן על הלב. והיא מצאה שאנשים שלוקחים יותר אומגה 3, יש להם רמה יותר גבוהה של אומגה 3, יש להם פחות אלצהיימר. אלצהיימר, באלצהיימר היא מצאה אצל נשים רמות גבוהות של שומנים רבועים. שומן רבוי זה קולסטרול רבוי, כן? או לא רק קולסטרול, אבל גם שומן מצמחים. שומן רבוי זה שומן מוצק, חמאה, מרגרינה, קוקוס, כן? שומן, שמן דקלים, מבשר, מדגים, דגים פחות, אבל תכף נדבר על זה. אז כשיש רמות גבוהות של ליפידים, של שומנים רבועים, יש שכיחות יותר גבוהה של אלצהיימר אצל נשים. לעומת זה, רמה נמוכה של אומגה 3, אנחנו רואים שהיא אומגה 3 משומנים, היא מזיקה למוח. אז מה שהן ההמלצות? ההמלצות היא לא לצרוך שומנים רבועים, אלא לצרוך לפחות אומגה 3 ממקור דגי, או לפחות שתי מנות של 150 גרם דג, ושמזה לפחות מנה אחת תהיה דג שמן, דג שמן ממים עמוקים. אז זהו, זה חשוב מאוד לדעת, ואני ממליץ להרבה מאוד נשים, או לצרוך דגים שזה הכי טוב, מנת דגים לפחות אחת מדגים שמנים מסלמון או ממקרל, או מדגים ממים עמוקים, רצוי שתי מנות דגים, או לקחת תוספות של אומגה 3, אבל מדגים, לא מצמחים. ואני רק רוצה לציין שמתן אומגה 3 לגברים לא שיפר את המצב הקוגניטיבי. זהו, מחקר אחד קטן על קצה המזלג, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
צהריים טובים.
צהריים טובים, עם מי אני? שם בדוי. אתה יכול להגיד שם בדוי, לא משנה.
אוקיי, נירן.
אוקיי.
אז ככה.
בן כמה אתה רק?
אני בן 58.
כן.
בגדול אני עובד עבודה פיזית, אני רוצה לספר לך מה קרה לפני 3 חודשים. אז אני עובד עבודה פיזית, מפעם יש לי קצת כאב בגב, לוקח הטופן, ומסתדר, אני מבצע הליכות, חדר כושר, פילאטיס מכשירים, לוקח קורקומין, פעיל. לפני 3 חודשים, לא שושה, בחודש פברואר, הייתה לי תאונת דרכים, נכנסה בי מסעית מאחורה. לאחר התאונה, נהיה לי כאבים בגב תחתון, בעצם הזנב. הייתי יושב, הייתי קם, כאבי תופת. עשו לי, קיבלתי אטופן 10 ימים, זה לא עזר, היה יותר טוב, לקחתי עוד כדורים, ופתאום הכאב עבר לצד שמאל.
כן.
והתחלתי להרגיש...
לצד שמאל, בגב, בגב התחתון. בגב התחתון. כן.
ואז לקחתי עוד פעם כדורים, לא כל כך עזר, ואז פתאום התחלתי להרגיש, כאילו הכאב עבר מעצם הזנב לצד שמאל. ואז התחלתי להרגיש בקרית כף הרגל, מין נימול כזה. לא ייחסתי איזה כל כך חשיבות, כי היה לי נורא כאבי גב. לאחר שכאבי גב עברו פחות או יותר, לא משהו, נהיה לי באצבע השלישית והרביעית לקראת הזרת, הקצוצים, כאילו מישהו דוקר אותי כל הזמן, וכשאני יושב, אז זה מחמיר. עכשיו, אז עשיתי דימות.
יש לך דיסק L5S1. אני מניח שמצאו שם משהו ב-L4, L5, L5S1 בדימות.
כן, L4, L5, בלט דיסק דיפיוזי, קרע נורלי, סורטי, כנר ימני, שינויים, כן, דווקא נראה לי מצאו יותר בימני. אז אני אקריא לך בגדול מהי רשמה לסיכום, שינויים דיסקרדונים וגיוונים ללא יצירות מהותית, מרכזית או פנומורלית, השאר כמפורט.
אוקיי. Okay.
עכשיו ככה, משם הלכתי לפרופסור עמוד שירה.
לא משנה, כן, לא משנה שם.
כן, לא שם. והוא המליץ לעשות פיזיותרפיה, איזותרפיה. מאז כמובן אני עושה, עברתי כבר איזה 16 טיפולי פיזיותרפיה, שכל פעם אחרי טיפול אני מרגיש לא טוב, בטיפול האחרון זה ממש יום לוקח לא טוב, אז אני לא יודע מה לעשות עם זה. בגדול...
הטיפולים כואבים לך?
לא בזמן הטיפול, אלא לאחר הטיפול. מחמיר לי את ה...
אתה צריך להגיד לפיזיותרפיסט או לפיזיותרפיסטית.
כן. אני עושה הידותרפיה. עושה יוגה טיפולית. יוגה טיפולית, כל בוקר אני קם חצי שעה עושה תרגילים של יוגה, לפי כל המעלים ברמה, נאמר לי להפסיק את החדר כושר, את הפילאטיס מכשירים.
נכון, פילאטיס מכשירים בכלל לא, אני לא כל כך אוהב, אלא אם כן אתה אצל מורה תותח, משום שאני רואה הרבה בעיות מפילאטיס מכשירים של גידים ושרירים, כן.
מפה לשם הלכתי רופא, והוא המליץ לעשות את כל הטיפולים שציינתי כרגע, ולא זהו, לעשות זריקה. אז הלכתי לעשות זריקה תחת שיקוף.
כן.
והוא המליץ לעשות ב-L4, L5.
אבל הוא ראה את ה-CT, נכון?
כן, כן, הוא ראה, הוא אמר, אפדורלית בגובה 4-5L.
כן.
עשיתי את הזריקה, בזריקה רשום שעשו הזרקה ב-L4, L5, 0.3.92. בזמן ההזרקה הרגשתי את הכאב בכלל בצד ימין, אני מתלונן על צד שמאל, הרגשתי את הכאב של ההזרקה בצד ימין.
איפה הזריקו לך, בצד ימין או שמאל?
אני לא יודע איפה הזריקו, אני אומר לך מה רשום.
יכול להיות שהזריקו לך בצד שראו יותר ב-CT ולא בצד של הכאב.
אני התלוננתי בצד של הכאב, אני הרגשתי, אני לא יודע איפה הזריקו, הרגשתי את הכאב בצד ימין.
אז כנראה הזריקו בטעות בצד ימין, יכול מאוד להיות.
ורשום שההזרקה זה L4, L5, 0.3.92, זה המהלך של הזריקה.
לא יודע מה זה 0.3.92, אבל לא משנה, כן.
לאחר הזריקה, נהיה לי כאבים במקומות שלא היה לי. עצם הזנב, היה לי 3-4 ימים קשים מאוד, אפילו הייתי אומר שבוע, עד שהתאוששתי מזה, בכלל כאבים במקומות אחרים, כמובן שלא עזר לו כלום, ושכחתי לציין שבמהלך החודשיים האחרונים אני נוטל ליריקה, אני נוטל 75 כפול 2, זה לא עוזר, אבל שמתי לב שאם אני מפסיק או משהו זה מחמיר.
אוקיי.
בוא נתקדם.
עכשיו הייתי עוד פעם אצל רופא כאב, מה שאני רוצה לשאול. הצריקה שעשיתי הייתה לפני חודש וחצי. עכשיו הייתי עוד פעם אצל רופא כאב, והוא ממליץ זריקה שורשית סלקטיבית L5S1 מימין, RTL5.
למה מימין עם הכאבים שלך משמאל?
RTL5SNRB.
תשמע,
אני... שאלה אם כדאי לעשות עוד זריקה, לחכות, להגדיל את המינון.
אני לא מבין דבר אחד. אם הכאבים שלך הם בצד שמאל, למרות, אנחנו לא מטפלים, אני, עוד פעם, אני, יש לי ניסיון די גדול בכאבים, אני גם מומחה לכאב, אני לא רק מומחה בנוירולוגיה, אני גם מומחה לכאב. אם יש, אני לא מטפל בבדיקת CT, אני לא מטפל בבדיקת MRI, אני מטפל בחולה. ואם החולה אומר לי, כואב לי בצד שמאל, למרות שהממצאים הם יותר בצד ימין, אני מטפל בצד שמאל. עכשיו, אתה צריך לגשת לרופא ולהגיד לו, תשמע, אני לא רוצה זריקה בצד ימין, כי כואב לי צד שמאל. תגיד לו באיזה צד כואב לך.
כן, אני אמרתי. עכשיו, השאלה אם הזריקה שורשית, מה שהוא אומר, נגיד, זה יהיה בצד שמאל. הזריקה שורשית היא יותר טוב מהזריקה שעשו לי?
הזריקה שעשו לך היא אפידורלית בדרך כלל, זה בחלל מסוים.
כן.
כן, עכשיו, יכול מאוד להיות, השורש הוא העצב, או העצב, כפי שיש לומר בעברית, שיוצא מחוט השדרה לרגל. ואז לפעמים בפורמן, בפתח שלו, בנקף שדרכו הוא יוצא, עושים את הזריקה בשורש. ואז זה מוריד את הבצקת. אז זאת זריקה יותר מדויקת, בוא נקרא לזה. והיא לא אמורה לכאוב לך שבוע אחר כך.
לא, זה הראשונה שהייתה, אני מספר. עכשיו אנחנו שוקלים על הזריקה השנייה, עבר חודש וחצי.
אני הייתי עושה אותה בשורש, ומבקש לעשות אותה, או מדגיש, בצד שכואב, לא בצד שלפי ה-CT. כי ה-CT יכול להיות מראה בצד ימין, אבל לך כואב בצד שמאל.
עכשיו, פרופסור, רציתי לשאול, הליריקה, אם אני אגדיל את המינון, זה עדיף מזריקה?
תראה, לא בטוח שזה יעזור לך, אתה יכול להגדיל את המינון, אתה לוקח 75 מיליגרם פעמיים ביום, תעלה ל-150 בערב ו-75 בבוקר, כי זה קצת מעייף.
אבל בערב שאני שוכב במיטה וזה, זה לא מציק. זה מציק בעיקר ביום, שאני יושב, שאני הולך, שאני עובד.
תנסה מחר שבת. תנסה לקחת בבוקר 150 מיליגרם, ותראה איך אתה מרגיש במהלך היום. ואם אתה מרגיש בסדר ולא עייף ולא מטושטש, כי אני מניח שאתה גם נוהג.
כן.
אז אם אתה מרגיש לא עייף ולא מטושטש, אז תיקח את ה-150 בבוקר ואת ה-50 בערב. את ה-75 בערב.
הבנתי. זאת אומרת, להעלות את המינון, ונגיד המינון עוזר, אז כדאי לוותר על הזריקה?
אם המינון עוזר ויש לך ירידה בכאבים, אז תן לזה עוד צ'אנס. כי אנחנו יודעים שחלק גדול מהכאבים של דיסק פרוץ, חולפים גם לבד אחרי 6-7 חודשים.
לא, אצלי בעיקר זה לחץ על האצבעות, האצבעות...
כן, האצבעות בכף הרגל זה חלק מההקרנה של L5S1, של העצב הסכייתי.
הבנתי. זאת אומרת, אתה אומר לתת צ'אנס לליריקה, ואם זה יותר טוב, אז לחכות עם הזריקה?
כן. כן, תן לזה עוד צ'אנס.
ומבחינתך, הזריקה אחרי חודשיים מהזריקה הראשונה, אין בעיה?
שום בעיה. אתה בחור צעיר, בריא, אין שום בעיה.
אוקיי, תודה רבה.
אוקיי, רן, כל טוב.
אני גם תמיד נהנה לשמוע את התוכנית.
תודה רבה. תודה.
תודה לך ושבת שלום.
כל טוב, שבת שלום. ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו? צהריים טובים, אסתר.
שלום לך, פרופסור קרסו. אני מתרגשת לשמוע אותך, באמת, שתבורך משמיים.
תודה רבה, תודה.
מה אתה עושה? הבעיה שלי, פרופסור קרסו...
בת כמה את, אסתר? בת כמה את?
אני בת 76.
כן.
ולפני 9 חודשים עשיתי החלפת ברך.
כן.
וכאבי תופת לא עוזבים אותי, פרופסור קרסו, לא עוזבים אותי, פשוט מנטרלים אותי מהחיים. עשיתי 18 פעמים פיזיותרפיה, אחר כך שלחו אותי ללין, אז התחילו לעשות לי עם אופניים איזה 5 פעמים, זה יותר גרוע היה לי, אז הפסקתי, וזה המצב, ואני חלשה כמו, סליחה על הביטוי, כמו סמרטוט, ואני לא יודעת מה לעשות. הייתי אצל הרופא המנתח שלי, הוא אמר, תקחי עוד כדורים. אמרתי לו, מה, אני בית מרקחת של כדורים, אני אנטי כדורים, אני לוקחת מה שצריך, אבל לא מעבר. אז זה המצב, אני לא יודעת מה לעשות.
בדרך כלל, בגיל 76, אחרי ניתוח ברך, לא צריכים להיות כאבים כל כך חזקים. אנשים בדרך כלל אחרי חודש חוזרים כבר ללכת, אחרי חודש וחצי אין להם כאבים. בכלל. הוא לא מצא את הסיבה לכאב?
שום דבר. עשיתי צילום, הבאתי לו את הצילום לפני חודשיים. הוא אמר לי, הצילום, הניתוח הצליח, אבל אמרתי לו, החולה מת, סליחה עליו. אז הוא אומר לי, זה לוקח זמן. אמרתי לו, כמה זמן? רק שלא יהיה לי כאבים, לא אכפת לי, אבל זה המצב, אני לא יודעת מה.
והרגל זזה טוב?
הרגל השמאלית, איך?
לא, הרגל שניתחו אותך, היא מתקפלת טוב, היא, את יכולה...
מתקפלת, אבל לא 100%, לא 100%.
אוקיי, 70%, 90%, כמה...
כן.
עכשיו, את יכולה לעמוד עליה?
אני עומדת, בטח, אני עומדת.
וכשאת עומדת, כואב לך יותר?
כן, אני הולכת קצת, אני מתעייפת, אני חייבת לשבת, אני הולכת עם הליכון.
יכול מאוד להיות שהכאב שלך הוא בא מעמוד השדרה לרגל.
אבל אני אף פעם לא סבלתי מהגב
אף פעם. אף פעם לא היה לך בעיות בברך עד שהתחילו לך בעיות בברך. אף פעם, בגיל 76 יש דברים. יכול, מה שצריך לעשות זה ללכת קודם כל לרופאת המשפחה, לבקש שתעשה לך צילום של איפה הכאבים, ברגל או בברך? תחשבי טוב.
כל הרגל.
כל הרגל. אז יכול מאוד להיות שהכאבים שלך הם לא מהניתוח או מהברך, אלא הכאבים שלך הם מעמוד השדרה. אז צריך ללכת...
איך אבל לא מרגישים כאבים מעמוד השדרה?
לא, יכול להיות שהלחץ על עצב בעמוד השדרה נותן את הכאבים ברגל. אז צריך ללכת לבקש צילום של עמוד שדרה.
כן.
ו-CT של עמוד שדרה, ולראות. כי אנחנו יודעים שיש אזורים בעמוד השדרה שמשם העצבים יורדים לרגליים.
בסדר. ומשהו להרגעה בינתיים, מה אני עושה? כי אתה יודע, היום ללכת לרופא זה סיפור, זה לא...
נכון, נכון.
כן.
הייתי לוקח, מה את רגילה לקחת נגד כאבים? פשוט, לא משהו מתוחכם. אופטלגין, את לוקחת... רוקסט
אמרו לי לקחת, רוקסט.
רוקסט רגיל, נכון? לא רוקסט פלוס.
רגיל.
אל תקחי את הפלוס.
אני הפסקתי, עשה לי יותר רע.
כן, ואת לוקחת וזה עוזר לך?
לא עוזר. אז אמרתי, אם זה לא עוזר, למה אני אקח אותם כדורים?
את צודקת. אופטלגין, ניסית לקחת?
טיפות. לפעמים אני לוקחת 40 טיפות.
40, וזה עוזר לך קצת?
כן, קצת, אבל זה שוב פעם הכאב חוזר.
אוקיי, אז תקחי 30 טיפות של אופטלגין, ביחד עם כדור אקמול, ביחד.
בסדר?
כן. 30 טיפות אופטלגין עם כדור אקמול.
בסדר.
ואנחנו צריכים לסיים.
טוב, אני ממש מודה לך.
כל טוב, אסתר. הרבה בריאות.
הרבה בריאות.
תודה רבה.
תודה.
זה רבותיי, סיימנו להיום. ולא נסיים לפני שנודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים, לאופק קולר על הדיגיטל, לאליעזר בן יהודה על הפייסבוק לייב, לרן לודין, אחראי לשדור ב-103FM, ולמיטל נברו ב-104.5FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי, בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת טובה, ושיהיה לנו רק בשורות טובות. אמן.